ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קטע אחרון, ולכן אחרי שלמדנו את הצורך המוחלט בבחירה, ולכן גזר וסידר שיברו ענייני שלמות וענייני חיסרון. כלומר, אנחנו צריך לזהות בהמשך כאן בעולם שלנו מציאויות שמייצגות ממש את הטוב האמיתי בערכים שלנו, ומציאויות שמייצגות את הרע האמיתי במושגים שלנו. זה נקרא ענייני שלמות, אלו טוב ורע. חייב להיות בעולם שלנו מציאות ממש של מציאות הערת הטוב מול מציאות ההפך. וכדי שיהיה לנו בין מה למה לבחור, תיברה בריאה שיהיה בה האפשרות לשני העניינים בשווה. אז אמרנו שכולל האפשרות כוללת שני חלקים. קודם כל, שיהיה מין מוזר כזה שיש בו כוח בחירה. דיברנו על המופלאות של כוח הבחירה, שזה דבר מאוד מדהים. איך ייתכן שיש לנו כוח מכריע בין טוב לרע? דיברנו על כוח ההכרעה, אני לא זוכר אם השלמנו את זה. אבל כמה הדבר מופלא שיש לנו כוח ההכרעה? מי הוא הכוח המכריע? והרי אם זה רק מאבק בין, עצם אנחנו, זה ברור לנו שאנחנו היצורים היחידים שמורכבים. בכלל אין בעולם עוד יצור מורכב. לא בעליונים ולא בתחתונים, יצור מורכב. דיינו מורכב, לא, כולם מורכבים. מורכב משני הפכים, סליחה. מורכב משני הפכים, זה בעלי חיים, יש בהם רק נפש. גם אם נגיד שיש בהם רוח, זה רוח שפלה, זה לא רוח ששייכת בכלל למערכת העליונה. ובמלאכים אין בכלל חומר במה שאנחנו במוחשיות שלנו, והמין האנושי הוא היחיד שמורכב משני הפכים. על זה הרמח"ל ידבר יותר בתחילת פרק שלישי. אבל עדיין, גם אם אנחנו מורכבים, היה אמור להיות שיהיה מאבק צמוד בכל פעם. פעם האדם נשמתו גברה על המאבק, פעם גופו גבר. אז אם כן, זה כבר לא בחירה חופשית, אנחנו נתונים כמו עץ שפעם אחת מגיעה רוח ומיפה אותו ימינה, פעם רוח מגיעה מצד שני, מיפה אותו שמאלה. אז בכלל לא קשור לבחירה חופשית, זה תנודות. ובחרת בחיים, זה אני הבוחר. מי הוא הבוחר ואיך הוא יכול להכריע? מה קובע את ההכרעה? אז אמרנו, קודם כל, הנתון הזה מחייב אותנו לראות את הפלא שכל באי עולם היו צריכים להודות ולראות שמזה שהם טובים מבני אדם שיקול דעת והכרעה, הם מעידים בעצמם שיש כאן הנהגה אלוקית בעולם, כי שום התפתחות של אורגניזם לא יכול היה להביא מין אנושי לחוק של בחירה חופשית, כי זה לא חוק הישרדותי, זה חוק אלוקי בלבד. אין שום היגיון לאדם להביא את עצמו למצב של חופש בחירה והכרעה. איך ייתכן שהדבר כזה מתחדש פתאום באופן מקרי? זה בעצם כוח הבחירה בעולם, זו עדות מוחלטת לכל חי בקרבנו, במובן הכי הכי ראשוני שיש כאן תוכנית אלוקית בעולם וייחודיות במין האנושי. עכשיו, איך אנחנו קוראים לכוח הזה? אז הרמח"ל קורא לו לבוש הנשמה, הוא קורא לה באמת המציאות שלנו העיקרית. הוא מסביר למה בכל מקום בתנ"ך תמיד התורה והמצוות נקראים לבושים. הוא אומר, אנחנו פועלים רק בתחום הלבוש, הנשמה לא משתנה, החומר נשאר חומר. מה שאנחנו פועלים זה בעצם בלבושי המלכות. יש בגדים צועים, ויש בגד בוגדים בגדו, ויש כנגד זה בגדי מלכות. כל העולם שלנו זה המציאות, לבוש הנשמה, אותו מקום ששם נמצא האדם בגדרו האמיתי, שם יש לי, שם קיבלתי את כוח הבחירה, את כוח ההכרעה, ששם זה האני האמיתי שלי שמכריע בין טוב לרע.
אז מה אומרת תגבר הנשמה ותעלה?
עד כמה שיש הערה שיכולה לכבוש את החיצוניות מכוח הבחירה שלך. זה כבר תוצאת הבחירה. תוצאת הבחירה אפשר להגיד הכל, אבל כוח הרגע המכריע זה אני מכריע.
איך משתנה הלבוש באדם לאדם? גדולי ישראל עכשיו לבוש יותר טוב?
אז שוב פעם, ברגע שאדם מגיע משורש נשמה אחר, תפקיד שליחות אחרת, אז הלבוש ניתן לו בהתאם. תמיד זה במקביל לאותו חלק נשמה שהוא קיבל.
אדם לא יכול למחורה לקבל לבוש מאוד קטן מבחינת הרוחות ולגדול מעצמו? כאילו אם הוא יעמול מאוד מאוד, אז אין כאילו, אין
שעות לאדם? לא הכל, לא לכל אדם יכול להגיע. הרב חל אומר בסילת ישרים, לא כל ישראל יכולים להיות חסידים. למה? כי חלק מקבלים שליחות כעת לתקן, שליחות מאוד ממוקדת, מסוימת. הוא לא שייך לזה עכשיו. מה?
גם אם מאוד התאמצו
כאילו.
אין להם כלים. הוא לא מתכוון לזה כפשוטו. הוא מתכוון בדרך משל. צדיק כמשה ורשע כירובעם. הוא לא מתכוון למעלת משה. הוא מתכוון, יכול לבחור בין טוב לרע, ולא מעכבים. כן, המשה שלו, בדיוק, יפה מאוד. ברור שהרמב"ם מתכוון לזה. הרי הרמב"ם לא יסתור את עצמו, הוא מתכוון כפשוטו, הרי הוא עצמו אומר שמסודות הדעת להאמין במעלת משה רבנו למעלה מכל הנביאים. אז איך הוא יכול להגיד שהוא יגיע למעלת משה?
חוץ מעניין של הנבואה. חוץ מעניין של הנבואה, להיות כבר בעל בדרגה של משה.
משה רבינו נולד
נביאים שישר להם שירה כמו משה רבינו
ותרא כי טוב הוא, הוא נולד מיועד לשליחות שלו. אם אין אתה גואלם אין אחר גואלם. יש אנשים עם יהודים בעולם ולא כל אחד יכול להגיע ליעדים האלה. צריכים להכיר בחלוקת התפקידים שהרמח"ל אומר בחלק שני שאין שני בני אדם שקיבלו תפקיד שווה, ויש בני אדם עם תפקידים ייחודיים. רבי שמעון בר יוחאי זה תפקיד ייחודי, הארי זה תפקיד ייחודי, וכמובן תפקידים היסטוריים, אבל על דרך זה כל אחד קיבל תפקיד ייחודי.
אם לא היו עושים את זה כביכול, אז ברור שלהם דרך...
אז היו דוחפים אותם לעוד גלגול עד שהם ממלאים את יהודם. תמיד יש דבר כזה, ויכול להיות שבכלל הם לא קיבלו את שטח הבחירה בתחום הזה, כי הם נולדו כל כך מתוקנים בתחום הזה ששם הם לא עומדים למאבק. המאבק שלהם נמצא לגמרי במקום אחר. כן. אני לא. עוד פעם, זה רעיון. שיש איזשהו מקום ששם הנשמה מתלבשת בחיצוניות, והזיקה, אותו מקום שמצד אחד יש מקום לקבל את נקודת החיבור בנערת הנשמה לחיצוניות, לנפש, ושם נמצא נקודת החיבור הזאת, שם יש את הכוח שהוא האדם שם מכריע. זה, הרמח"ל קורא לזה לבוש הנשמה, אפשר לתת לזה שמות אחרים, אבל
זה כבר... רוח,
מה? הרגרה אמרנו שהוא תמיד אומר, עיקר האדם זה הרוח, למה? אפילו שיש חלוקה, תת חלוקה בכל מערכת. בגדול, הגרה יגיד, עיקר הנפש זה הנפש השפלה, עיקר הנשמה זה הנשמה העליונה, והעיקר הרוח זה הרוח המחברת. אבל האמת היא שבנשמה יש נפש ורוח, ובנפש השפלה יש נפש ורוח, הוא מתכוון, בגדול החלוקה הכללית היא מחלקים לנפש רוח נשמה כוללי. שהרוח יותר מגדיר, הוא אומר תמיד, עיקר האדם זה הרוח, ששם הוא קיבל את הכוח המחבר. אז בואו נמשיך הלאה. הדבר השני שנקרא, ותיברא בריאה שיהיה בה אפשרות לשני העניינים ושווה, חוץ מכוח הבחירה, הוא גם יש, צריך שיהיה לי זיקה לשני החלקים. כי אם לא תהיה לי זיקה, תתארו לכם שאני הייתי בעל בחירה, אבל לא היה לי שום נטייה לחומר, או שום נטייה לנשמה. אז לא הייתי יכול לבחור בטוב, לא הייתי יכול להיות בוחר שקול. אז חייב שיהיה בו גם כוח בחירה, וגם נטייה לשני הצדדים, לכל הפחות בשווה. אחר כך נראה מה קרה אחר החטא, שהדברים קצת איבדו את השיקול שלהם. אבל לכל פנים, אפשרות הכוונה היא, יש לי נטייה ואפשרות גם לפעול במקומות האלה. אני יכול להימשך לחומר, ואני יכול גם כן להיות נשנה תחתיו. אני יכול להימשך לנשמה ולקבל ממנה גם השפעה יותר עליונה. זה נקרא, ותיברא בריאה שיהיה בה אפשרות לשני העניינים בשווה.
מה שאומר לפני זה, שיברו אם יש שלמות.
כן.
למה זה נקרא בריאה? זה לא משהו מחודש.
יפה מאוד, בגלל שבסוף הדברים בסוף גם התלבשו. יש דברים שהם עיצוב ממש, ויש דברים שהם קשורים, כל דבר שקשור בסוף לגדרי הנבראים זה בסוף בריאה. הרי דיברנו שאפילו הכל שהקדוש ברוך הוא השניע לנו זה כל נברא. כל דבר שמגיע אלינו בסוף מתלבש בסדרי הבריאה. למה אנחנו קוראים לתורה? הזוהר אומר שהתורה שלנו היא תורה דבריאה, כי למעלה מזה אין לנו השגה. בסוף השלמות האלוקית מתלבשת בסוף בסדרים נבראים. אתה לא יכול להגיע אל שלמותו אם לא בסדר מתלבש בבריאה.
מה זה לדוגמה ענייני שלמות?
עוד מעט נגיע, הנה עוד מעט נגיע בהמשך הפרק, כדאי שלא נקדים את המאוחר. הלאה. ויותנו לבריאה אמצעים שעל ידם תקנה לעצמה את השלמות ותאדיר ממנה את החסרונות. אמצעים, תמיד הרמח"ל משתמש אמצעים, זה מערכת המצוות. ונראה אחר כך הבחנה בין דברים שהם עצם ענייני השלמות לבין דברים שהם לא עצם ענייני השלמות, אלא אמצעים אל השלמות. אנחנו נבחין בין שתי הבחנות חשובות. ואז, אחרי שהמין הבריאה הזאת, שהוא בינתיים לא מגלה לנו מי, קיבלה את כל התנאים השלמים הללו, ואז כשיש לה את כל התנאים, יקרה, וכמובן, בסוף תממש אותם, יקרה שנדמתה במה שהיה אפשר לה לבורה, ותהיה ראויה להידבק בו, וממילא לענות בטובו. כל התנאים האלה זה רק לאפשר לבריאה הזאת, שהיא תוכל להידמות אל השלם בעצמו, להיקרא גם היא במידת האפשר שלמה מצד עצמה, ואז היא תלך ותקנה לפי ערך השלמויות שהיא קונה, תלך ותשתלם, והיא משלמה. בשלמות המוחלטת היא גם תתנג בערך השלמות המוחלטת, כפי כמה שהשלימה את עצמה. אז תתנג על השם מאותה שלמות שקנינו, כן.
הנושא
הקודם, הרב אמר
שהכל
ששמענו
זה קול שנברא.
כן.
אולי אתה אומר שזה גם קול שהוא מוגבל והוא מגיע
אלינו
באיזה נקודת ממשק,
כמו שהרב
הסביר
בשינוי מילים.
מה זאת אומרת?
אתה אמרת את זה פשוט במילים אחרות.
הרב אמר שזה קול נברא, אולי זה לא קול נברא, פשוט מגיע אלינו כמו שבקולת הממשק הזה שאי אפשר להסביר.
בסוף זה מגיע לאוזניים שלך, אז דרוש הדבר שאליך זה הגיע במערכת הנבראים. זה נקרא קול נברא. מה האפשרות אחרת? מה זה הממשק הזה? אבל אם, אבל איך שמעת? אבל אתה שמעת בסוף. אני לא יודע להסביר פעולה אלוקית, אבל אם הפעולה האלוקית בסוף דאגה שיגיע לאוזני, לאוזני, בין אם זה בדרכי הנבואה, בין אם זה בדרכי הפיזיות, פירוש הדבר שהרצון האלוקי נתלבש במערכת בריאה, הוא פועל באמצעות הנבראים. אין אפשרות אחרת.
אולי תגיד משהו שהוא לא בא בכלים שלי.
אתה לא יכול.
מה?
אתה לא יכול כי אתה גבולי. אתה אומר את אותה מילים של הרמב״ם. במילים, הממשק הזה זה פירוש דבר שהרצון האלוקי פעל בך בסדרים שלך. כן, כן. נמשיך הלאה. עכשיו, אז בעצם סיימנו בעזרת השם את הבניין שלנו הולך ונבנה. הבנו, בואו נסכם בינתיים מה שהגענו עד עכשיו. פרק א' הבנו את גדר השלם בכל שלמות, פרק ב' הבנו את מגמת השלם בכל שלמות לפעול בנו מעצם עניין שלמותו, וכעת בנינו עוד קומה ג' שכדי שנשיג מעצם עניינו השלם בדרך שאנחנו יכולים להשיג, הדברים חייבים להגיע מצידנו בדרך של בחירה חופשית, שאנחנו נהיה גם מדמים לשלם, להיות שלמים מצד עצמנו. ולכן לצורך כך קיבלנו את כל תנאי הבחירה, כל תנאי הבחירה והעבודה. כעת שימו לב, כעת הרמח"ל לוקח אותנו לעוד תובנה מאוד עמוקה. הוא אומר, אם הבנו את הדברים כל כך עמוקים עד עכשיו, בואו ונבין עכשיו עוד דבר. ממילא בואו ונבין את מושג השכר. בואו נתבונן קודם כל בלי הספר, ואחר כך נראה איך שהרמח"ל מעביר לנו את המסר. כשאני שואל אתכם כעת שאלה, תגדירו לי לאור כל מה שלמדנו, תגדירו לי עכשיו את המושג שכר. אני שומע, אני רוצה עוד הגדרות.
תגמול על בחירה.
מה זה?
תגמול על בחירה טובה.
פרס. עוד.
עזרה לעלות בבריאות.
אתה מתאר עדיין עולם עבודה, אני שואל אותך, תגדיר לי את עולם השכר.
דבקות בשלם.
גמול.
תמריץ. למה תמריץ? תמריץ בעבודה. אנחנו מדברים עכשיו על מצב התכלית. הגעת ליום השבת, הגעת לאלף השביעי. תגדיר לי מה פירוש שכר.
עונג. לא, דבקות בשלם, זה
מביא עונג. עוד משהו רוצה להגיד?
התוצאה של מעשה
חברות. יפה. אני חושב שכולכם אולי התכוונתם, אבל נדמה לי ששניים אמרו את הדברים פה הכי קרוב. שימו לב, הנקודה שהרמח"ל פה רוצה שנשים לב אליה היא עמוקה מאוד. לא ייתכן בעולם שנדמה את המושג שכר. בדרך כלל אנחנו מעתיקים, מקישים ממושגי העולם שלנו לעולם שהוא לא שלנו. ובמושגי העולם שלנו המושג שכר באמת פירוש הדבר תמורה. תמורה הכוונה היא, ותמורה מקרית. כשאני נותן לבעל מקצוע, נותן לו כסף, אין קשר, שום קשר בין הפעולה לבין התוצאה שהוא פעל. אני יכול גם כן להונות אותו ולא לשלם לו. אני יכול לשלם לו, להגיד לו אין לי כסף היום ואני אתן לך שווה כסף. אין לי שווה כסף, אני אתן לך חתיכת קרקע. אני יכול הכל הכל לעשות, ואין שום קשר בין מה שהוא פעל לבין מה שהוא קיבל. מה?
אבל זה שכר.
זה שכר במובן שלנו. גמול, הכוונה היא, זה בעבור זה. כן. בשכר האמיתי אומר הרמח"ל, לא ייתכן בעולם שיש הפרדה בין הפעולה, עצם הפעולה, לשכר. קודם כל אני אסביר מה לא ייתכן, ואחר כך נצטרך להבין מה ההגדרה שהבנו מתוך מה שלמדנו, ההגדרה המוכרחת. קודם כל צריכים להבין, אדם שמבין חס ושלום שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר על מה שעשינו, פירוש הדבר הוא אומר ככה, תשמעו, אתם, ציוויתי אתכם במצוות, בחנתי אתכם אם אתם צייתנים. מי שהוא צייתן, כמו בגן, כמו בבית ספר, מקבל סוכריה בקושי שמע למורה. אין שום קשר בין הצייתנות לבין, אני מחלק מקום נחמד גמול לאנשים טובים. שימו לב מה שקורה פה, אני קודם אומר כמה בלתי אפשרי ההגדרה הזאת כלפי האלוקות, כי מי שמבין ככה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא העמיס עלינו את המצוות בחינם.
וחוזר לשורה,
הרי בעצם שימו לב, א', אם זה לא עבורי הוא ציווה אותי, אז בעצם חס ושלום עבורו, זה תלוי בזולת, הוא צריך את השירות שלנו. איך יכול להיות לומר שהמצווה היא לא בעצם? אם היא לא בעצם, פירוש הדבר שחס ושלום היה יכול להיות גם בלי זה. אז הוא סתם מעמיס עליי בחינם. בשביל מה? איזה, מה ייווצר מזה שלמות? אם אני לא נשלם בזה, אז אין מילים, זה מילים לא חוקיות ליחס לקדוש ברוך חס ושלום. לצר, זה נקרא עבודת פרך. מה הגדרה של עבודת פרך? עבודה מיותרת. אפשר לייחס אלוקי השמיים והארץ שהוא הטיל עלינו עבודה אחת, דקדוק אחד, מיותר? לא. ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים. חייבים לומר שזה הכל משלים אותנו. עכשיו, לפי כל מה שדיברנו, הדברים מותאמים נפלא. הרי הבנו שבעצם הוא רצה לתת לנו לאכול מעץ החיים, גם אם אפשר היה גם ללא עבודה. כל מה שבעצם אנחנו באים לפתור, שנהיה שלמים מצד עצמנו. אז בעצם האפשרות היא רק אחת, הוא נותן לנו את עץ החיים ואומר, מכל עץ הגן אכול תאכל. במילים אחרות, תעשה לי טובה, תיגש ותקטוף מצד עצמך את עצי הגן. מה קורה ברגע שאדם שלל את הצדה הטוב ורע, כמובן מתוך בחירה חופשית, שלל את הצדה הטוב ורע והושיט את היד ואכל מעצי הגן, מה קורה באותו רגע? ואכל וחי לעולם. האכילה, הרגע הבחירה, השלים את עצמו בעצמו, וכיוון שהוא נעשה שלם ברגע הבחירה, ממילא הוא עתיד להתענק מהשלמות שהוא השלים את עצמו. זה מתמטיקה, הדברים חייבים להיות סגורים בעצם, ואין שום אפשרות אחרת. חשוב מאוד. עכשיו אתם מיד תשאלו,
אני אומר בעצם, מי שטרח בשבת יאכל בשבת.
יפה. שמגיע שבת, מה הוא אוכל? את מה שהוא טרח. למה הוא אוכל את זה בשבת ולא ביום שישי?
זה לא רלוונטי.
נו, למה? הרי אם אני כבר עכשיו שלם, אז למה אני עכשיו כבר לא מתענג? הרי העונג, הגדרנו שהעונג, כמו שאחד הבחורים פה אמר יפה, זה מצב גדר שלמות. אדם שלם הוא מעונג. כמו שאדם חסר הוא בצער, אדם שלם הוא מעונג. אז למה כבר בערב שבת הוא לא אוכל, כבר לא עושה תואמי החיים זכו? מה?
אפשר לעשות יותר גדולה. הרי הוא לא יכול לכם להגיע לשלמות, אז הוא יכול להשתלם עוד.
אז תוך כדי עריכה, אתה לא מכיר את השפים שאוכלים תוך כדי?
זה לא קשור לה. יש עולם של עבודה, יש עולם.
אתה אומר נכון, אתה אומר נכון, אבל צריכים גם את זה להבין. מה זה החלוקה הזאת שמצב עבודה, למה שזה לא ילך בד בבד? אני מציע הצעה אחרת. ברגע שאנחנו מתחילים לקיים מצוות, נלך ונתגדל ונתגדל ונתגדל, עד שנעביר את עצמנו, נגיע למציאות הכי מקסימלית ושלמה.
זה לא בחירה אז.
למה לא? מה פתאום? זה אני לא מסכים.
אבל מיד.
לא, זה אני לא מסכים. אני שומע את מה שאתה אומר. אתה אומר טענה ואני רוצה שנתמודד מולה. אתם שומעים את הטענה? מה רצית להוסיף?
לא הבנתי מה
אני אומר. למה יש כזה פירוד נורא
בין עולם העבודה לעולם השכר. היום אתה מסתכל על העולם שלנו, אתה רואה כל הציבור הקדוש פה היום למד חצי יום תורת השם, המצווה הכי עליונה, התעטר בתפילין בבוקר, התפלל. אנחנו לא רואים פה ענן השכינה מעלינו, ולא רואים פה זוהר פנים, ולא רואים פה, אנחנו מתמודדים ואנחנו יודעים, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. אנחנו לא מתיימרים להתחיל לחפש את התולדות של המעשים שלנו כאן ועכשיו. כי מבינים, הגמרא במסכת קידושין אומרת, אמר רבי יעקב, שכר מצווה בהי על מלאכה. אני שואל, למה אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו? היה אמור להיות, הרי בעצם הבנו שזה לא גמול על. אם זה על, אומרים לך, תשמע, סוף החודש נדבר. אבל אם זה לא על, אלא מה שאתה פעלת, אז המצוות היו צריכות כבר להתחיל להאיר את הפנים שלך, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע.
אבל זה לא שווה בעולם
הזה. מה?
בגלל הגוף.
אבל הגוף, מי בסוף צריך להתקן? הגוף צריך לקבל את הזוהר הזה. משה רבינו, הפנים שלו הגשמיות זהרו.
אבל זה לא שווה בעולם הזה, עדיף שזה יהיה בעולם הזה.
מה אכפת לך גם וגם? שזה יתחיל ולפי ערך.
אבל אם זה יתחיל, מי אמר שזה בעולם הבא זה אותו דבר?
למה לא? דיברנו שזו פעולה נצחית שלא משתנה. למה שיתקזז? למה?
שהשכר לא יתחיל להתגלות. השכר לא יכול להתגלות מובים לא בעולם.
אני שומע מה שאתה אומר, מה אתה אומר?
אולי זה באמת היה אמור להיות ככה, וכשאדם ראשון חטא.
יפה מאוד, זו התשובה האמיתית. אתם אומרים כל אחד אמר חלקי, אבל התשובה המדויקת, בפרק הבא רמח"ל יגיד, באמת התוכנית המקורית הייתה אמורה להיות בדיוק כמו שתיארתי. אדם הראשון קודם החטא, שימו לב, לפני שנגזרה גזרת המיטה, באמת עולם הזה ועולם הבא היו פשוט הולכים ומשתנים מרגע לרגע. העולם הזה בעצם הוא אמור להפוך להיות עולם נצחי, אלא שכל פעולה, כל שלמות שהאדם היה רוכש, הוא היה הולך ומשתלם, הולך ומשתלם, עד שהוא היה מקדים את השבת ומכניס את עצמו ליום השבת. כמו תוספת שבת. אדם מכין את השבת, עורך את השולחן, הולך לכותל, מתפלל פלאג, הוא אומר, מבחינתי השבת נכנסה. הוא אומר, אם אתה הקדמת, אכלת את כל פירות עץ החיים, מצוין. העולם הזה כמה שיותר מהר שיהפוך להיות שבת. אבל היום השישי זה היום לעשותם. זה לא אידיאלי העולם העבודה. רגע, עוד שנייה. נדבר גם על זה עוד מעט. האם נשאר לנו מזה שעריות? קודם כל, מה זה?
שבת, רבן גמליאל,
התלמידו,
שרבן גמליאל יבלג על אותו תלמיד, אמר לו בוא ברקע ללמוד דבר
על זה. כדוגמתו זה נושא אחר. כדוגמתו זה רק תבניות. אבל אנחנו
חובת הלמדי פנת, מה
אפשר? דבר ראשון, גם את זה אנחנו לא רואים כל כך בקלות. וגם כשזה קיים, נבין שכמו שאתה אומר יפה, משהו נשאר איזושהי שערית קטנה לאנשים מאוד גדולים. אבל זה לא דבר של אחד ועוד אחד שווה שתיים, כן? אז שימו לב, אז בעצם ככה התוכנית הייתה אמורה להיות אלמלא שחטא. ברגע שחטא, מה קרה רבותיי? כי ביום החולך מן אומות תמות, בעצם נפרס מסך, ירד מסך על העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, העולם במתכונת הנוכחית לא יכול להיכנס למצב הנצח. עד שהמציאות המקולקלת לא תתוקן, העולם הזה לא יכול להכיל בקרבו את מציאות הנצח. כי אתה נמצא, קלקלת אותו. תתקן אותו, ואז נוכל לחזור בחזרה למצב שבעצם במילים אחרות, תחיית המתים. מה זה נקרא תחיית המתים? סוף תיקון העולם ממצב הקלקול, לחזור בחזרה למצב המקורי של התיקון. זה נקרא תחיית המתים. העולם עתיד לחזור למצב אדם הראשון קודם החטא. במילים אחרות אומר רמב"ן במאמר הגמול, בעצם תמיד לחשוב, אלמלא שאדם הראשון חטא, לא הייתה מיטה בעולם, זה התוכנית המקורית. ולא יכול, לא ייתכן שבגלל שהאדם חטא ונגזרה עליו גזרה, אז העולם עכשיו הולך לתוכנית חדשה של מוות וכיליון. מוות וכיליון זה רק גזרה שמתקנת. ברגע שהגזרה תסתיים, ברור שנחזור למצב שאילו לא חטא, אילו לא חטא, הוא היה חי לעולם, ואכל וחי לעולם. אז זה בעצם פירוש. עכשיו הבנו, רק לפני שאני שומע אותך, בעצם הבנו את ההגדרה, הגדרת שכר פירוש הדבר, תולדת המעשים היום. היום אני כבר שייך, איזהו בן העולם הבא, אומרת הגמרא בכמה מקומות, שייף פעיל, שייף פיק, עסיק בתורת הדירה, אתה יכול להגיד, האיש הזה הוא בן העולם הבא. הוא באמת שייך בשלמות הפוטנציאלית, שייך למערכת השלמות. למה היא לא מתגלה? מסיבות מסוימות שהשלמות הזאת גנוזה וממתינה להיבקע ברגע אחד.
יכול גם לקלקל.
כל עוד שהוא בעל בחירה, הוא יכול גם לסגת, כן? מה אתה אומר?
הרב, שתי שאלות. השאלה הראשונה זה, לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא נתן בתיקון? למה בעצם יש תיקון כאילו בעולם הזה? למה, בגלל שאדם חטא, למה הקדוש ברוך הוא לכאורה נותן לנו את האפשרות לתקן?
לא מבין את השאלה.
בוא נשאל את זה ככה, למה צריכים תיקון? למה הקדוש ברוך הוא לכאורה?
בגלל שכיוון שהרצון האלוקי להיטיב וסיבת הבריאה, לא ייתכן שהוא ייתן לנבראים בחירה שהורסת לו את התוכנית. ולכן תמיד הוא משליט את רצונו ומאפשר לנו לתקן בכל דרך אפשרית. אם אנחנו לא נתקן, אז הוא יתקן על כורחנו. אחת מהדרכים שהוא נותן לנו זה הזדמנות שנקראת תשובה. התשובה קדמה לעולם. למה? כי הרצון להיטיב קדם לעולם. אם היה בורא את העולם לשפוט אותנו, לא הייתה תשובה. אבל הוא לא ברא לשפוט, המשפט זה רק אמצעי לתת לנו זכות להשיג את הטוב. אז ברגע שלא מימשנו את הזכות, הוא אומר, אבל אין לכם זכות בבחירה שלכם להרוס לי את הרצון להיטיב. ולכן אני היטיב על כל פנים, תלוי בדרך תשובה או איסורים, או בכל דרך שתהיה.
עכשיו, שאלה שנייה, הרב, זה, הרב יכול להסביר עוד פעם את המציאות של לפני החטא? שזה גם עולם הבא וגם עולם הזה ביחד?
כן.
מה השונה נגיד?
אדם הראשון מקבל עולם כל כך זך שמסוגל להפוך את הגן אל העדן. הוא נכנס לתוך מציאות הגן, אמרנו הגן זה מציאות של עובדה ולשומרה, אבל הוא נטוע בתוך העדן, בתוך מציאות שעוד רגע הוא הולך ומגיע, מביא את הגן למצב עידון, למצב את העבודה הוא הופך למצב שכר. ברגע שהוא משלים את עבודתו, אין יותר הרע קלה, הרי יש כמות של רע נורא מדויקת, חזל אומרים, משל לאדם שיש לו צור ומסטט אותו בכל שנה, העולם צריכים לדעת, האלטרנטיבות של הרע הן מאוד מוגבלות, והן נותנות אפשרות. ברגע שהאדם הראשון היה שולל את הרע, ומבין שבאמת אין לו מה למכור, וכולו נברא הרע כדי לאפשר לו בחירה, באותו רגע הוא היה מסטט את הרע, מבטל אותו, וכבר לא היה כאן מציאות של עבודה, אלא רק מתענג מאותה הערה שהוא גילה בשלילה שלו. עץ החיים, במילים אחרות עץ החיים, אוכל מעץ החיים, והאכילה הזאת היא אכילה נצחית, כי זה התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. הוא לא בלתי נפסק. אז ממילא זה, אתה מבין את התמונה, ואתה מבין באיזה שלב פתאום העולם מגיע למצב התכליתי שלו. שנייה אחת, רק רצית קודם.
יש לי משהו אחד שאני לא מבין עדיין במערכת הזאת, זה כאילו יש, אוקיי, העולם הבא זה תוצאה של מעשים. אם כן, יש באמת הבדלים בין בני אדם. כלומר, אם אדם עשה, אם צדיק גדול עשה את המעשים שלו והגיע למה שהגיע, בגלל שככה הוא נברא, כלומר, ככה הנשמה שלו נבראתה. אז למה הוא יותר ממי שנברא בצורה אחרת ועשה את המעשה שהוא הגיע לו?
מי אמר לך שהוא יותר?
לא יודע, פשוט לא.
לא יודע. חזל אמרו לפום שר האגרה. גמרא אחת, אומנם שבגמרא יש שם נקודה שצריכים עדיין לעיין, כי גמרא שאומרת שרבנן כמו שנראים כאן. אבל עוד פעם, הדברים, ההנהגה האלוקית מאוד מאוד מורכבת. יכול להיות שזה חלוקת תפקידים מובנית ברמחה להגיד לנו שהחוכמה העליונה נשגבה מכל שכל, היא חילקתם והיא שערתם באופן היותר נכון. ייתכן שאנחנו, אתה רואה הסתכלות חלקית של גלגולים חלקיים, שאתה רואה אצל האדם שנראה לך שהוא כאן קטן, הוא קיבל שליחות נורא מסוימת להשלים עוד חלק מסוים שחסר לו, ואתה לא מכיר את כל התמונה שלו הכוללת בעולם השכר, כי בסוף נאסף האדם מכל מה שהוא התמודד, בכל הביקורים שהוא עשה כאן. חסר לנו נתונים. בגדול חזר אמרו לו, תסמוך על הקדוש ברוך הוא לפום צערה אגרה. ייתכן שאדם גדול, שבאמת הצער שלו היה ממועט, הוא יקבל שכר פחות מאדם, פחות ממנו, שבאמת שלל סיטט את הרע יותר ממנו. תמיד הכלל הוא, כפי השיעור אשר יכבוש את יצרו, כן ישיגהו וישמחו, לשון המסילת ישרים. אז תבין את העיקרון, איך זה בדיוק נראה לעינינו, זה פחות רלוונטי.
היה פשוט אדם אני להגיד, שלא יודע אם זה נכון, אבל כאילו שבעצם כל העולם השכר זה חזרה לשורש הרגיל של הבנה. הצדיק גדול הוא בעצם יש לו נשמה כזאת, זה שהוא בסוף יהיה גבוה מאוד בעולם הבא, זה בגלל שככה הנשמה שלו חצובה.
אז עוד פעם, אני לא שולל גם אפשרות כזאת.
זה היה שהוא היה צריך לפני.
אתה מעמיד כאן אפשרות נתון חלקי. אנחנו לא נדע לעת עתה את הפרטים, נדע את הכללים. יש גם חלוקת שורשי נשמות. אברהם, אני לעולם לא יהיה אברהם ולא יצחק ולא יעקב ולא יוסף ולא שבטים, כי יש בעולם בין 600 אלף נשמות ישראל, יש שורשים ויש ענפים, אנחנו ענפים ולא שורשים. יש גם דברים כאלו, אבל יש גם עוד נתונים. אז כיוון שאין לחסר, שנלמד את כל דרך השם, חלק א' וחלק ב', יהיה לנו את מכלול הנתונים, ועדיין נדע את הכללים ולא את הפרטים. מה שאתה צריך לזכור אבל, תמיד שכר שווה שלילת רע. אדם לא יקבל שום השגה אלוקית נצחית, גם משה רבינו שנברא מהמקום שלו, הוא יקבל שכר כפי השיעור שמנקודת הפתיחה שלו, הוא הצליח לשלול את החיסרון. יכול להיות שהוא יימצא בשורש יותר עליון, אבל במקום הזה הוא יוכל לקבל הערה רק לפום צערה אגרה. כי צערה פירוש הדבר כמה התמודדת מול האלטרנטיבה ושללת אותה. אין אפשרות, אחרת זה נעמד הכיסופה. אין שום אפשרות בעולם לעקוף את החוק הזה.
אבל אדם שעשה יותר בלי, הוא פחות יצטער, הוא עושה יותר שלמויות.
מי אומר, מי הגדרת מה זה שלמויות? השלמות היא שלילת הרע. אם לא גילית את הייחוד ולא שללת את הרע, אז לא השלמת את עצמך. אלא מה התשובה? היא שכל אדם מצטער קצת. אז כפי השיעור הזה, כך הוא משיג את השלמות. כן.
חטא האדם הראשון בעצם, הוא היה בחירי בעצם.
נכון.
זה היה בחירי עם תוכנית אלוקית שפרסת על 6,000
שנים. לא, מה פתאום? על 6 ימים. תוכנית מגירה של 6 ימים, תוכנית מגירה של 6,000 שנה. שתי תוכניות היו.
התוכנית ש... בוא נגיד שאם
אדם הראשון
לא היה איזה,
התוכנית
הייתה
6 ימים,
כן,
זה
היה
עם ישראל. פנימיות נשמת אדם הראשון היא עם ישראל. בראשית של ישראל שנקראו ראשית. ישראל זה המין האנושי הנבחר, ואדם הראשון היה מוליד 600 אלף נשמות ישראל. כבר אני שומע אותך, אל תדאג. חס ושלום. חס ושלום. חלילה, אסור, אסור להגיד. זו כפירה, מי שאומר דברים כאלה, זו כפירה בבחירה החופשית, וכפירה בכל תורת משה, אומר הרמב״ם.
עכשיו, בעצם זה שאדם הוא ראשון אכל לעת לדעת, הוא הביא בזה את הרע,
הוא יגביר את כוח הטוב על הרע. זה נקרא למתת כללות, עברורה אדמה בעבוריך. מתולדת החטא שחטאת, האמנת בכוח הרע, בתר האישה כי טוב העץ למאכל, אתם מאמינים שיש טוב ברע, אז הגדלתם אותו, ועכשיו תצטרכו להתמודד מולו ולשלול אותו ברוחב כזה גדול, שכנראה פחות מ-5,779 זה לא יעבוד.
עכשיו, אם תשוב רק הזמן לעולם, אז אתה לא יכול לגלות את זה, להגיד את זה לאדם הראשון. החזרה בתשובה הייתה מחזירה את העולם האלה כדמות.
זה בדיוק מה שהוא ניסה.
אבל אף מלא לעניינים של הרע לא היו כאן.
יפה. בעצם אתה שואל שאלה מטרידה. אתה אומר, הרי האדם הראשון כתוב בחז"ל שהוא עשה תשובה. אז למה התשובה שלו נתקבלה ונתנו לו צ'אנס שני באותו יום לבחור עוד פעם? כולנו יודעים שארבעה חילוקי כפריים. גם שאנחנו עושים תשובה, לפעמים תולדת המעשים שלנו מחייבת עוד סדרי תיקון. החטא היה כל כך כתר לך. אדם שמסוגל בבחירה אחת לתקן נצח נצחים, הוא גם תאר לך איזה עומק החטא שלו מושלח. כמה החטא, כמה הניסיון של האיש השורשי הזה היה משמעותי. אז תאר לך, הוא קלקל עולם ששת אלפים שנה יכול להתקן. אז אתה לא יכול לקחת, ובתשובה אחת, התשובה התקבלה. ולכן נותנים לו המשך. כל מה שקורה בעולם זה הכל, הזוהר אומר שאברהם, יצחק ויעקב, הם גלגולי נשמת אדם הראשון, הם מתקנים אותו. אבל זה תהליך. גם לנו יש תהליכים. גם שאנחנו גומרים את יום כיפור, לא תמיד הדברים נגמרים. הדברים באים בתהליכים, לפעמים יש... אולי חס שלום איסורים ממרקים. יש עוד דברים שבסוף הרע צריך להתקן. זה לא הוקוס פוקוס תשובה. תשובה זה מהלך שלם. כן.
הרב יש לי גישה אחת שמופיע בנית בגדולי ישראל שלפום תאר האדרה, ובאמת יש עניין כמה שזה. ראינו את זה בחדים, גם הריזה לראש השנייה לקרוא את המיזות וכמה שצריך את זה כדי שתאר. ראינו מצד שני, חלק מגדול מגדולי ישראל שאומרים לא, יש לך את העניין לסמור במצוות.
אני ממש, ממש לא נגענו, זה ממש לא מעין העניין.
אני שמח בלימוד תורה, וחבר שלי עצוב, למה שהוא יקבל שכר יותר ממני?
אתה, אם הגעת למצב... שאתה שמח בלימוד התורה, זה הגיע מתוך מימוש בחירה חופשית שלך.
זה
שום דבר...
לא
אין דבר, אף אדם לא, אלא אם כן תגיד שאדם נולד עם כלים מוכנים, אז אנחנו לא יודעים את תקוות הפתיחה שלו. אז הוא נבחן משם ואילך. אבל בנורמליות, במושגים אם נמצא אתה וחברך, בדרך כלל אנחנו לא יכולים לבחון אף פעם שום תנאים זהים בין אחד לשני, אבל על כל, על, בדרך פשוטה, אני וחברי התחלנו ממקום אחד, ואדם שהגיע למצב שהתורה חביבה עליו, זה הגיע אחרי שהוא עמל וראה התוצאות של עמל, וזה אפשר לו להמשיך הלאה. שום דבר לא הגיע בחינם.
רואים בפועל בעיניים שלנו
שמביאים
שני אנשים לבית
המדרש. אז אם כן, אני לא בא, אי אפשר לכלול את כל האפשרויות בעולם. ייתכן בהחלט שהאדם נולד עם נפש תאורה וזכה, והוא פחות נמשך אל הרע, או מסיבת זכות אבותיו שהכינו לו את הדרך, או מסיבת שליחותו הייחודית. הכל, בחלק שנימד את כל מכלול האפשרויות. אני רק אומר, ברגע שאתה דיברת בהתחלה, היה נשמע מדבריך שדיברת על דוגמה תיאורטית, שבדרך כלל הסיבה הפשוטה הראשונית היא שאנחנו מביאים את עצמנו למציאות יותר. הרמח"ל, אחד מהאפשרויות שהוא יבחר שם בחלק שני, הסביר לנו שאחד מהנתונים הוא שתולדת מעשה האדם מולידים לו שהעבודה תהיה קלה עליו יותר. זה חלק ממשפט האלוקי, שברגע שאתה עמלת מאפשרים לך, מקילים עליך את המשך הדרך. כמו שחס ושלום, אם אדם חוטא, הולך ומכביד עליו כאבות העגלה חטאה, שהוא הולך, האבון בהתחלה הוא כחוט של בוכייה של הכביש, ולאט לאט הופך להיות חבלים של אוניות, ככה זה בדיוק בקדושה, אם לא יותר, כמידה טובה מרובה. ברגע שאתה מדבק בקדושה, הוא הולך ומקבל, הבא להתאר, מסעין אותו, הבא להתאמה, פותחים לו. אז זה נקרא חלק מחלק מההנהגה האלוקית של המשפט.
רגע, אתה מקבל פחות שכר? בגלל שהוא נגד?
לא, לא. מי הביא את עצמו לשם? מי הביא אותו? אדם לא יכול להיות בצער כל ימיו. יהיה לו בצער שהוא יגיע לסוגיה קשה. אבל בסך הכל, הגישה שלו הראשונית לתורה, הוא הביא את עצמו למצב כזה, שכעת כבר קל לו. הוא הביא את עצמו למצב שעכשיו הדרך סלולה לו. אז זה חלק משכר. זה שכר, שימו לב, שמדברים על שכר, יש שני סוגי שכר. אולי יש יותר משניים. סוג אחד, עולם, תוצאת המעשים שדיברנו מקודם. יש סוג שכר שהתורה אומר, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שכר של תנאי עבודה. שהתורה מבטיחה, והיה אם שמוע ירד גשמך ביתה. מה הקשר? כן. הקדוש ברוך הוא רוצה להקל עלינו את השגת העבודה, השגת השכר, שהוא ייתן לנו תנאי עבודה יותר נוחים. נגיע לזה בהמשך, נדבר על הרמב״ם הזה, שהרמח"ל אומר בזה אמירה עוד יותר עמוקה. אבל על כל פנים, ודאי שבגדול יש כזה מושג שאדם הביא את עצמו לגזירה אלוקית שתקל עליו. כן.
אתה אומר שבעולם הבא זה בעצם כמו שאדם ראשון לפני
החטא. נכון.
בעולם שאדם ראשון לפני החטא הייתה לו אפשרות בחירה. בעולם הבא לא נראה לי שיש אפשרות לבחור ברע.
יפה. אתה אומר כאן הערה יפה שרמך להגיד בחלק פרק שלישי, שעולם הבא זה מצב אדם הראשון קודם החטא, אילו אכל מעץ החיים. ואנחנו, ואתה מדבר על שלב אחד קודם, תנאי העבודה של אדם הראשון קודם החטא, רגע לפני שהוא התמודד. אתה מבין? אנחנו הפסדנו כפול. יש שלושה שלבים. שלב, קומה ג' זה אדם הראשון אילו אכל מעץ החיים ואכל זה שבת. יום השבת.
זה יום הבא גם?
כן. שישי של אדם הראשון זה תנאי עבודה מעולים עם תנאי בחירה. כשהוא חטא, נפל לקומה א', בחירה בתנאים לא מוצלחים. שזו המציאות שלנו. אנחנו צריכים לטפס עכשיו שתי קומות. גם להגיע למצב שלו, וגם להגיע משם לאכול גם מעץ החיים. לא רק לקבל עולם עם תנאי עבודה של אדם הראשון, אלא גם לאכול ולחיות לעולם.
איך אנחנו מגיעים לבית? איך אנחנו מגיעים לבית?
יפה, שאלה יפה. שאלה יפה, שאלה יפה מאוד. אמנם היינו צריכים לעסוק בזה בחיי בפרק שלישי, שם זה הסוגיה, אבל אם כבר שאלת, לא נשאיר את זה. אז יש שתי אפשרויות להגיד. יש אפשרות אחת להגיד שבימות המשיח נגיע לקומה ב' ומשם נעלה לקומה ג'.
יהיה
מי
שיתרד מן העולם בימות המשיח?
מה זה?
יהיו אנשים שיתרדו מן העולם אפילו שהגיע המשיח
טוב? זה מה שמקשה על התיאוריה הזאת, על האפשרות הזאת, כי בסך הכל לימות המשיח זה כבר העולם הולך ומצמצם את הבחירה החופשית למינימום, הולך, האמת שמתגלה הולכת ומצמצמת את הבחירה החופשית, ולכן זה קצת יהיה דחוק להגיד שאז נקבל את ההזדמנות השנייה, וגם שהרי אין האופציה שאנחנו עוד פעם ניקשל, הרי לא ייתכן שעוד פעם נקבל אמינו שיקבל אופציה שנייה ויסוק פעם שנייה, כי אנחנו תחת כבר שליטת הבטחה אלוקית שהעולם חייב להיסגר באלף השביעי. אני השם ביתה אחישנה. לכן יותר נכון וברור, וכך נראה גם באדיר במרום, שתוך כדי 6,000 שנה העולם עובר את שני התהליכים גם יחד. היום שאתה חי, אתה חלק מהעבודה שלך מברר את עץ הדעת טוב ורע, וחלק מהעבודה שלך אוכל מעץ החיים. כשאתה עוסק בתורה, בפרט בחלק הפנימי שלה הזה, אתה דבק בעץ החיים. כשאתה עוסק בבירור המצוות, אתה יותר מברר כל הזמן את הטוב מן הרע. וברגע אחד העולם יגיע כתוצאת כל מה שעשינו בשיט אלפי שנים. כן. לא הייתה בחירה?
הייתה בחירה.
בוודאי.
כמו שיכול לבחור לא לעשות תשובה. זאת אומרת שיכול להיות שכל
המצב
לא היה קיים על פי התשובה
שהבאנו. יש לי שאלה אליך. לנו יש אופציה לא לעשות תשובה? לא. לא נעשה תשובה, אבל ידחפו אותנו לתשובה. אז גם אדם הראשון היה נדחף לתשובה.
אנחנו רואים
היום
אנשים
שמתים לתשובה. אתה לא רואה את הכל. אתה רואה ראייה חלקית, מה אנחנו רואים. אנחנו לא מכירים מה קרה אצלו, ומה קורה אצלו בסיבוב הבא, ובסיבוב שקודם. אנחנו צריכים להתמודד מה שאנחנו משיגים. כן.
הרב אמר שלא יכול להיות שאנחנו לא נבחר בטוב לפי האפשרות הראשונה, שבפעם כאילו שאם נגיע לעץ החיים אנחנו בכך נוכל ממנו.
נכון.
אז זה מכוח כל העבודה שעשינו?
כן, ברור.
אין שום ביטוי לסחר בהווה בעולם שלנו?
כן, זו שאלה שמקודם נדמה לי כאן מישהו עורר את השאלה. האם אחרי שהעולם שלנו עבר למסלול למהדורה השנייה של מצב של חטא אדם הראשון, האם עדיין בעולם שלנו ישנה הערה מסוימת מעולם השכר? האם הכל גנוז, או שאפשר למצוא ניצוצות של אור מסוים בתוך מציאות העבודה? אז אני חושב שהדבר היחיד, שכר מצווה בעל מלאכה, הדבר היחיד שיש לנו זה בשני ביטויים. ביטוי אחד זה עניין השכר בעולם הזה, שהתורה הבטיחה אותו להתגלות בעולם הזה. ועליו אני הייתי רוצה באמת לדבר, אולי אחרי שנקרא את המאמר הזה, אני רוצה באמת להקדיש אולי איך מתייחסים בכלל למושג שכר בעולם הזה. יפה, כל הסוגיה של אוכל פירותיהם בעולם הזה, שזה התורה הבטיחה לנו שיש גם פירות בעולם הזה. אז השאלה היא למה צריך פירות, ואיך שלא נבין, הנה יש לנו גילוי של שכר בעולם הזה. נבדוק, זו הסוגיה שאנחנו רוצים לדון בה. שאלה שנייה, אפשרות שנייה שהיא ודאי גם נכונה, שגם במערכת העליונה יותר, ודאי שהאדם יש לו ודאי הערות מעולם השכר. כי אם לא הייתה הערה מעולם השכר, לא הייתה שום אפשרות להתקדם. כל מה שחזה לדוגמה מדברים, הבא להתאר מסייעין אותו, זה לא יכול להיות שייך למערכת העבודה. יפה, כל המערכת של מצווה גוררת מצווה. התקדם. עצם זה שהוא דיבר מקודם על המושג שהעמל הופך להיות יותר קל, יותר נעים, יותר אני נמשך אל הקדושה. זו מערכת דינמית שמחייבת לתת לי אפשרות להתקדם. אחרת אנחנו היינו תקועים כל החיים כמו ילד בן 7 שלא התקדם לשום מקום. לא ילד 7, ילד בן 13. מה זה כל מציאות ההתקדמות של אדם בעולם? זה חייב להיות שעולם השכר מסייע לו בתוך מערכת עולם העבודה. אחרת, אם לא היה לנו שום הערה משם, אנחנו, שימו לב, המושג שנקרא אהבת השם. אהבת השם זה הערה נשמתית. כל הערה נשמתית שאדם זוכה, חייב להיות הערה מעולם השכר. כי בעצם מאירים לו כדי לרומם אותו. אז עכשיו יש לזה חוקיות. זה לא דבר שהוא פרוץ, זה לא דבר שהוא שרירותי ודבר שתלוי ברגע של בן אדם. יש חוקיות מדויקת עד כמה אדם, אם הרמח"ל במסילת ישרים מלמד אותנו, שאם אדם רודף אחרי מצוות, אז מובטח לו איך אומר הפסוק בשיר השירים, מלך אסור ברעתים, שהקדוש ברוך הוא נאסר איתנו, נקשר איתנו בריצות שאנחנו רצים לפניו, שריצה אחרי מצווה גורמת ללעת פנימי ולהתלעתות הנשמה. אז זה חלק מחוקיות התורה. אז אם כן, יש יש הדברים מובנים כמה עולם השכר מאיר בתוך כדי העבודה לצורך ההתקדמות, לא לצורך גמול שכר, אלא לצורך ההתקדמות בעצמה. כן?
זה לא אותו עולם של שכר. זה לא אותו עניין.
מה אתה מתכוון?
אני אומר, דוגמה, אם כתוב שהקרן גרמת לא לעולם הבא, שאתה מקבל שכר מעולם הבא, שיבוד הבאים, אריכות ימים.
ברור.
אבל אין שום קשר.
יפה. יפה מאוד. יפה. יפה. זה לוקח אותנו לסוגיה הבאה. רק לפני, מישהו רוצה לשאול לפני שאנחנו הולכים לסוגיה הבאה? סוגיה מאוד עמוקה וחשובה.
לגבי העבירות הרב. לגבי עבירות זה אך ורק מתממש פה בעולם הזה ובעולם הבא.
תראה, הרי צער זה תמיד במערכת יחסית. אין צער מוחלט. נכון? צער הוא תמיד יחסי. אז אין לנו בעיה, צער כל אחד יודע, אין לנו בעיה בצער, לא באים ואומרים, גיהנום, עין לא ראתה אלוקים זולתך. נכון? למה? כי מכירים את הצער. כמה צער, אפשר עדיין להעמיד שיש יותר צער. צער הוא תמיד יחסי וקשה. אז אתה מבין את המערכת, אתה מבין שברגע שאדם נמסר לידי החיסרון, החיסרון מצער.
כן.
זו השלמות בעצם, לא שייך להגיד
את זה.
אני דבר ראשון, את המלאך. אני אסביר לך למה לא רצה את המלאך. כי המלאך יכול לבלבל אותו ולא להגיד לו דברים מדויקים. כשהגיע אליו יעקב אבינו, הוא לא גירש אותו. המגיד, כן, מגיד. תסתכל בשערי קדושה, בדרגה של השגות ממגיד, עדיין יש בזה עטייה. הוא לא רצה לקבל דברים חלקיים. אבל כשיעקב אבינו הרשב"י הגיעו אליו, הוא ישב איתם חברות, אבל למד יפה מאוד. כשהגיע לגרא יעקב אבינו, אז הוא לא גירש אותו. תמיד שלא כותב דבר זה, אמר לי רבי בשם יעקב אבינו. פסוק בשיר, תראו בישעיה, כי אל ישועתי אבטח ולא אפחד. אני לא יודע אם נבין מה שכתוב שם. סוד גדול, הוא אומר, בשם יעקב אבינו. אנחנו, מי, את זה, אותו הוא לא שילח הביתה. אבל את המגיד, הוא אמר, המגיד יש בו עוד הדרגה, שיש בבלבול, שעדיין הסתרה יכולה להתערב, ולכן את זה הוא סירב לקבל.
זה לא פוגע במצוות ולמות תורה,
נשמע
זה שאני מקבל
הערה,
ואני מכוון אפילו
לנוע
ולמתיחות
הזאת. זה השלמות, אתה רוצה להיות שלם, לחזות בנוע, אחת שאלתי מת השם אותה אבקש, לחזות בנוע משם ולבקר בהחלום.
שתיים.
מה?
שתיים.
פה שתיים. כנראה שתי הבחנות של עניין אחד. כן. עכשיו אנחנו באים לשאלה שמתעוררת לנו תוך כדי. אמנם לא קראנו את הדברים בפנים, אולי אחר כך נשלים את הכל. בינתיים רק נעורר את השאלה, כי אני לא יודע מספיק אותה לעסוק בה היום. השאלה שמתעוררת לנו, מהרגע שהבנו ששכר הוא לא גמול מקרי, והוא לא על מה שעשינו, אלא את מה שעשינו, אז מילה מתעוררת לנו שאלה, איך מתייחסים, התורה כל כך הרבה מדברת על ענייני שכר העולם הזה. נתיג ישמכם בעיתם, נתתי שלום בארץ, זוכר שחפתם ואין מחרית, וכל מה שהתורה מבטיחה. מה הקשר? אם שכר של הקדוש ברוך הוא היה גמול מקרי, אז הוא רוצה לגמול אחד, גמול אחד בערכים האלה, גמול אחד, בעולם הזה ייתן לך גשם, בעולם הבא ישים אותך בארמון יפה שגדלים שם עציצים יפים. כמו שהרמב"ם לועג לגויים הטיפשים והכסילים שחושבים שעולם הנצח שייך למערכת היחסית שלנו. אבל אם זה אדם מבין שזה בעצם ולא כך, אז איזו שפה הזאת? מה הקשר? היינו צריכים לצעוק למשה רבינו, איך אתה אומר כאילו מילים? אנחנו מחכים לטוב האמיתי לאז תתענג על השם, ואתה מדבר ואומר לנו יהיה לנו גשם בשדות? מה הקשר? אם אתה אומר, אם אתה מזהיר אותנו שהקדוש ברוך הוא יחרה פה ולא יהיה גשם, אני מבין. כי אבונות גורמים ויש גם חרון אף. לעורר אותנו לתשובה או אפילו בשביל הנהגת איסורי. אבל בתור כתוצאה, והיה אם שמוע תשמעו, גם דברים חיוביים זה בכלל לא הנושא בכלל. שלום בארץ לא קשור בכלל למעשה המצוות.
למה? זה עוזר לאדם לעשות מצוות בצורה יותר טובה.
טוב, אז אתה אומר תשובה יפה. בסדר, הכיוונת לדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר כדבריך. אז הרמב״ם אומר כך. הרמב״ם אומר שבאמת כל מה שהתורה הבטיחה שכר בעולם הזה זה באמת לא בתורת שכר, אלה בתורת תנאי עבודה. כדי שאדם יזכה לעולם הבא, הוא צריך שהוא יהיה פנוי, שהוא יהיה רגוע, שיהיה לו תנאים. אדם שהוא טרוד בכל מיני תורנויות, הוא לא יכול להגיע לשום שלמות, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יכול לעשות שום דבר שלם. אז התורה מבטיחה, אני אדאג להסיר ממך את כל המפריעים. חלילה לא, אז אומות העולם ישלטו עליך, ואיך אומר, הרמב״ם לשיטתו מסביר שהרמב״ם לא השיג, לא היה לו את חוכמת האמת, הוא לא השיג כל כך את ההבנה העמוקה של הצורך בימות המשיח. אומר הרמב״ם, ולא ניתבו הנביאים לימות המשיח, אלא כדי שיהיו פנויים לעסוק בתורה. שיהיה לנו תנאי עבודה מאפשרים. זה מבחינת הרמב״ם העניין של ימות המשיח. זה נקרא כבר אלף השביעי, זה כבר עולם הבא, זה לא ימות המשיח. עולם הבא, אין בו אכילה ושתייה. באלף השישי יש אכילה ושתייה.
אלף השישי זה ימות המשיח?
לא, כן. סוף האלף שלנו. צריכים כבר לקנות חליפות, חבר'ה. מה אתם חושבים, שנשאר הרבה זמן? אין, זה כבר ממש... לא נגמר, מתחיל הזמן.
נגמר עד מה שהכרנו, מתחיל
הזמן
שלא נגיד.
כן, יהודים, הנביאים התנבאו לנו לימות המשיח, אנחנו יודעים מה מחכה לנו.
רגע, בשנה השבע אלף, זה כאילו יהיה מציאות שלך, רק בלי אכילה, בלי שתייה, הכל.
כן. וכשאומרים לא אכילה, לא נצטר ככה שיפסיקו להיות הפיצות. בגלל שמשה רבינו לא היה אומלל כשהוא היה בער, היה ניזון מאור של מעלה. אפשר לסמוך שזה קצת יותר טעים מהמנה פלאפל.
כן, אני חושב שמרתי
לרבה
בצד השני,
יש מציאות
כזה שזה לא יהיה כלל בכלל, כי בזה שהוא יהיה בדרגה כזאת זה לא יהיה,
אני נכנס לעוד סוגיה. בסדר,
זה לא
איזשהו רצון
אפילו.
לא, למה אתה עכשיו מזכיר לנו את הסוגיה הזאת?
לא, כי זה קשור כאילו לעובדה זה שזה לא יהיה חסר פתאום, לא יהיה חסר להיות כזה.
אבל אני אוכל פיצה לא כמי, כי לשכן שלי יש פלאפל, אלא בגלל שאני אוהב פיצה. אז פירוש, אני צריך חיים. ניזון מאור של מעלה. לחם לא אכל, מים לא שתה, הוא מחזש. מה אתה צריך להגיד מה הוא לא אכל? להגיד לך, הוא אכל דברים אחרים. היה ניזון מאור של מעלה. את זה הוא לא אכל, אבל הוא אכל דברים יותר טעימים. אל תדאגו. אז בכל אופן, המציאות הזאת היא ימות המשיח. אז הרמב"ם לשיטתו מפרש את שתי הסוגיות האלה. הוא אומר, שכר העולם הזה, ממילא כסעיף לזה הוא מבין שהתורה הבטיחה את התקופה של ימות משיח, שבסוף העולם, כמובן שהרמב"ם מאוד קשה, אם אנחנו נכנסים פה לכל הסוגיות, שנגיע בפרק שלישי לסוגיה של ימות המשיח, הרמב"ם מאוד קשה מהרבה כיוונים, כי מה פתאום התורה מבטיחה לנו שיום אחד העולם יגיע למצב כזה? אולי יום אחד יגיע, למחרת ייפסק. מה פתאום הרמב"ם אומר, וכבר הבטיח התורה שבאחרית הימים, בסוף הכל, מה זה אחרית הימים? הרי העולם יכול כל הנתון לשינויים. עם ישראל עושה טוב, עושה טוב, לא עושה טוב, לא. אבל הרמב"ם מאוד קשה מהרבה כיוונים, אנחנו רואים שבחלק הזה הרמב"ם, הקדוש ברוך הוא העלים ממנו לתוקף הגלות, וזכינו לא בגלל מעלתנו אלא בגלל התקופה שאנחנו חיים בה, זכינו לגילויים חדשים. כן,
למה השאלה הזאת בכלל מתחילה? הרי כל מה שאמרנו לפני רגע, על זה שהשכר לאדם עצמו יכול לבוא כאילו בצורה כלשהי בעולם הזה שהוא משתלם מעצמו, גם העולם עצמו גם יש לו שכר כביכול, שאם כל הכלל גם הוא מגיע
להשלמות,
אז גם
העולם
עצמו משתלם, זה כאילו, זה
היינו אף. יפה מאוד, יפה מאוד. ממש כיוונת לדברי גדולים. אני אסביר את מה שהוא אומר, אני חושב שהוא כיוון לדבר מה שהרמח"ל אומר בדעת תבונות חלק שני. הרמח"ל אומר, שכר, הוא לא מביא את הרמב"ם ומתווכח איתו, אבל הוא אומר את זה בצורה פשוטה, שהתורה מדברת על שכר בעולם הזה, זה לא בקשיש, זה לא תנאי עבודה, אלא זה עצם שלמות העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלנו ברצון אלוקי, תוכנית אלוקית, שהעולם שלנו, השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה, עומדים לפניי. העולם הזה צריך לעמוד בתיקונו לנצח, בגוף ונשמה לנצח. ישראל, ארץ ישראל, כל ברית בין הבתרים צריכה להתקיים כאן בעולם הזה, בצורה הכי, בתנאים של העולם הזה, בתנאים הכי שלמים, של נבואה, בדרגות הכי גבוהות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהעולם שלו יתקיים. אין בעולם, הרמב״ם לשיטתו שראה את החיצוניות של העולם כאמצעי במקרה, אז הוא היה חייב לפרש שהשכר המצוות זה רק תנאי מקרי. אבל אנחנו בעלי, אנחנו שלומדים את בעלי הסוד, לומדים שהעולם, תוכנית העולם היא נצחית, גוף ונשמה לנצח, זה משתלב בעוד סוגיה מאוד עמוקה, איך מתייחסים למושג תחיית המתים, שהרמב״ם מבין שזה גם צריך להתקיים יום אחד, אבל לא לנצח, אחר כך המתים שווים להפרם. אנחנו יודעים שתחיית המתים זה חזרה למצב אדם הראשון קודם החטא, לנצח נצחים. הגוף חוזר, הנשמה חוזרת לגוף לנצח. ממילא אין בעולם דבר בטל. כל הקדוש ברוך הוא רוצה שהמצוות ישפיעו שלמות, גם לפנימיות, לחלקי הנשמה שדבקים במקורה, וגם לגוף הבריא, לחיצוניות העולם, שצריך העולם לעמוד על עומדו שלם. אז אם כן, שהתורה אומרת נתי שלום בארץ, היא מתכוונת שארץ ישראל, עם ישראל ישלוט על אויביו, אומות העולם יעמדו כפופים תחת יד ישראל, וככה העולם יוכל להתקן, שהם יעמדו נטפלים מבחוץ כלבושים לנשמות ישראל, וככה והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים. כל תפילה שאנחנו מתפלים בראש השנה, פעם חשבתם שהרמח"ל מדבר על מאמר החוכמה בערב ראש השנה, שאנחנו לומדים את זה. האם זה בקשות וכן וכן וכן, זה בקשות זמניות? זה בקשות נצחיות. ברגע תן פחדך, העולם יעמוד על תיקונו. אומות העולם שיקנעו תחת הקדושה, יהיה להם חלק בנצחיות. מי שלא יובד, יש בעולם סדר אמיתי. אז אם אנחנו רואים יהודי חולה, זה קלקול אמיתי. יהודי בריא, זה תיקון אמיתי. זה שבסוף, אחרי כל התיקון הזה, הוא גם יצטרך לעבור את שלב המיטה, זה לא אומר כלום. המצוות תיקנו אותו, ובאמת נתנו לו את שלמות החיצוניות שלו. ובתחייה הוא יקום מכוח אותם שלמויות שהוא פעל גם במערכת החיצונית. הרמח"ל אומר, יש מצוות שפועלות בתיקון החיצוניות. אז אם כן, העולם צריך כולו לעמד מכוח אורות תרי"ג. אנחנו מופקדים על תיקון כל המציאות. שבוע הבא אולי נלבן את זה קצת יותר ונפתח עוד כמה סוגיות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.